הרב חדרי ביקש ממני לדבר על יום השואה, ואני חושב שזה לא פעם ראשונה שהוא ביקש ממני לדבר על אולי מה שאני מכיר מהמשפחה. ואני השתדלתי מאוד כל פעם להתחמק. הסיבה שהתחמקתי כל פעם, כי אפילו שאני דור שני ליוצאי השואה, בשבילי הסוגיה הזאת זה כמו תפוח אדמה לוהט. כדי להסביר לכם את הנקודה הזאת, אני רוצה לתת איזו זווית קטנה של חוויית חיים. אבי, זיכרונו לברכה, נולד בעיירה לנצות שבפולין בסביבות 1920. הוא גדל במשפחה אורתודוקסית, חסידית, נלהבת. אבא שלו היה כמו רבה, הולך עם בגדים של אדמו"ר. אמא שלו הייתה מנצר של משפחה של דיינים בכל אזור ליז'אנסק, כל האזור הזה. משפחה מאוד מכובדת, מאוד מאוד אדוקה ביהדות שלה. הוא גדל בישיבות. הוא סיפר לי שבגיל 13 זה היה דבר פשוט, שדבר תורה זה פלפול בשגת אריה, חצי שעה בעל פה. זה ברור שככה עושים. הוא סיפר, בגיל 13 הוא נבחן על מסכת גיטין בעל פה, כל המסכת, שהגרסא דינקותא שלו עד שהתחילה המלחמה, זה היה אנשים נזקים. היית אומר לו מימרא, אז הוא לא היה זוכר איזה דף, הוא היה זוכר איזה פרק. הוא היה אומר איזה פרק זה נמצא. זה כך הוא גדל במלחמה, עד המלחמה. עכשיו היהודי, אני רוצה רק שתבינו מה המשמעות שאיך הם חיו אחרי השואה. הידוע הזה היה חזק פיזית, אני לא דומה לו, כן? זה לא אני. היה הגיע לי לכתפיים, היה נמוך, והיה לו כוחות נפש מאוד חזקים. כשישבנו שבעה, אז בא חבר שלו שלמד איתו בישיבה לפני המלחמה. זה אומר שהגויים ברחוב היו מפחדים ממנו. היה טיפוס, והיה לו מורה. אני זוכר, הייתי פעם אחת הלכתי איתו ברחוב, התנפל עלינו כלב. אז כנראה שאבא שלי חשב שהוא מבין עברית, הוא עמד מולו. לך מפה, צעק עליו, לך מפה. לא היה לו מורה, הוא לא פחד משום דבר. רק כקוריוז, שתבינו עד כמה שהוא היה הטיפוס של המורה, גדלנו בכפר אברהם, אז הייתה חולדה, לא נעים לספר את זה, אבל הייתה חולדה במחסן אצלנו, הוא תפס אותה, הוא הרג אותה בידיים. אולי היה לו פחד, הוא תפס, הוא חנק אותה עד שהיא מתה. לא היה לו פחד, היה יהודי חזק נפשית בצורה מאוד קיצונית. ולכן גם זו הסיבה שהוא יצא, הוא ברח אנחנו יודעים, זה הענקת הבורא. הוא ברח מלנצות לרוסיה. בחצי שנה הראשונה, תחשבו, זה בחור ישיבה. זה בית של תורה, יראת שמיים חסידית עמוקה. אמא שלו, שהוא כן צריך להציל אותה, היא קבורה בין כל האדמו"רים בהר המנוחות כאן, ליד הרבי מבלז, הרב פיינשטיין, הרבי מקורמן השחור, כל המשפחה, משפחה מאוד אדוקה, לעבור את המעבר פתאום לרוסיה הקומוניסטית. חצי השנה הראשונה הוא עבד בכריתת עצים כדי לפרנס את המשפחה, את מי שהוא הצליח להציל זה את אמא שלו ואת שני האחים שלו. ואחר כך גייסו אותו לצבא הרוסי, שגם שם זה לא היה מציאה גדולה. פעם אחת תפסו אותו מניח תפילין, אז שפטו אותו לעשר שנים לסיביר על ההנחת תפילין. הם החזירו אותו, אל תדאגו. אחרי כמה חודשים הם החזירו אותו כי הם היו צריכים שר פותחים. הרי הרוסים נפלו במלחמה כמו זבובים שם. למה אני מספר את כל העיגול הזה, שבאמת אני לא התכוונתי לדבר על אבא שלי, אבל אחרי שאבי נפטר, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, מעולם לא שמעתי מאבא שלי, תבינו מה זה, אבי אומנם נפטר, אני יתום מגיל צעיר, מעולם לא שמעתי מאבא שלי את המילה אבא. זה מזעזע. מעולם לא הוציא אבי את המילה אבא. מי זה אבא? איך הוא חי? מה הוא חי? מה הוא עשה? כלום. מילה. הצורה יותר חריפה, יותר עמוקה, אחרי שהוא נפטר, הגיע מחוץ לארץ, קרוב משפחה שלנו, עם חסידי בובוב, כי זה המקור שלנו, והוא סיפר, זה החתן של הבן דוד שלי, אז הוא סיפר לי שהוא היה על הציון של סבא שלי, דהיינו אבא של אבא שלי, על הציון שלו באיטליה, דהיינו, של אבא של אבא שלי באמת הצליח לצאת מהתופת הזאת, אבל הוא נפטר בדרך, הוא נפטר באיטליה, ושם קברו אותו, ואני לא שמעתי מילה אחת מאבא שלי על הדבר הזה. כל כך היה חתום בלום על, על מה שהוא עבר, על, על המאורעות שהוא ספק שם במלחמה. אז אנחנו אומרים, יחסית באמת הבן אדם הזה לא עבר יותר מדי, כי הוא היה רק בצבא הרוסי. אבל גם זה לא היה, זה כן, בחצי שנה האחרונה, הוא סיפר לי שהם שנאו אותם שנאת מוות הרוסים. זאת אומרת שבאחד הפעמים, סיפרתי את זה, אז היה, זה טיווח, היה טיל קדימה, טיל אחורה, וזה טיק, 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 באמצע. הוא הבין שזה שניות, הוא היה אדם חזק, לא היה מורה, תפס את שני הרוסים איתו, הוא השכיב אותם עליו, הוא צעק שמה ישראל, ושניהם היו כתור מגינים עליו, שניהם נרגו, והוא ניצל, אמנם היה 15 יום בלי מאור, עיניים, אבל, אבל הוא ניצל. זאת אומרת, היהודי הזה כמעט לא סיפר כלום. על אבא שלו לא שמעתי מילה אחת. מה הסיבה? הוא לא הצליח להציל אותו. את אמא שלו הציל, את אחותו הציל, את אח שלו הציל, את אבא שלו, הוא לא הציל, הוא לא הצליח, לא אמר מילה אחת. טוב, אז זה מהזווית של אבא שלי. אמי, היא עברה תהליך אחר, במלחמה. רק שתבינו כמה זה עמוק הדבר הזה, כמה הם לא דיברו בבית על הדבר הזה, וכמה הדבר הזה באמת היה מתחת לאדמה. טוב. אומר, אלו דברים שאמי קצת כתבה, שהייתי בכיתה ו', ביקשתי ממנה שתכתוב לי כמה דברים ליום השעה. אז אני אשלב עם דברים שאימא שלה גם כן כתבה ליד ושם. אז אני אכתוב עוד כמה דברים. אמי גדלה בטרמבובלה. למשפחה דתית, אני לא יודע, יותר מדי אנחנו לא יודעים, מי שהם הצילו איתה, ותכף אני אספר את זה, קראו לה לינה, היא סיפרה לנו, היא באה להיפרד מאיתנו, היא גרה בקנדה, היום בת 87-88, היא סיפרה לנו את המפגש שהיה שם בגטו, היא הגיעה לשם באקריות, לטרמבובלה, הם לא, לא היו גורם בטרמבובלה, הם הגיעו בתחילת המלחמה לשם ונתקעו בגטו טרמבובלה, ותיאור מזעזע מבחינתי, שאני שומע את זה, היו כמה אקציות של חיסול של הגטו, שגטו טרמבובלה, ועליל הסדר האחרון היא מספרת שהיא הייתה עם המשפחה של, של, של ההורים, אז מספרת, הם ישבו על ליל הסדר עם, עם קצת לחם יבש, ככה הם עשו את הסדר. מה זה? היא צוטיקית, קטנטלה, האישה הזאת, היא ממש פיצית, לינה, והיא אומרת, איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותי מהתופת הזה, אותי הקטנה הזאת, אז היא סיפרה איך היא תראה, איך סבא שלי היה נראה, עם השטריימל הגדול שלו, והיה אדם פיזית גדול, ואיך הוא עשה את הסדר. וזה היה בערך כחודש וחצי לפני האקציה האחרונה. האקציה האחרונה הייתה ביוני, ככה, זה מה שאמא שלי כתבה. אני לא יכול לקרוא את זה, כי אם אני אקרא את זה, אני לא אצליח. פשוט כל כך הנפש שלי כואבת על זה, זה פלא. אני לא יכול לקרוא, אז אני אספר בעל פה. אני לא יכול... אז סבתא כתבה שהם ידעו שזה הולך להיות אקציה אחרונה, והם חפרו בונקר מתחת לבית, לא היא לבד, אלא הרבה יהודים. בבונקר הזה הם חשבו בבוקר קצת לנוח, כך היא כותבת, אבל לא היה זמן לנוח, כי את הגטו הקיפו גרמנים, והם נאלצו לברוח לבונקר, והיו שם כ-100 איש בתוך הבונקר הקטן הזה, כ-100 איש. הגרמנים הוציאו את כל האנשים, ואימא של, אימא שלי, דיינו סבתא שלי, ככה בורא עולם שלח לה, להגיד שההחלטות נכונות, זה סייעתא דשמיא שמה, היא החליטה שהיא לא יוצאת מהבונקר. היא החליטה שהיא נשארת שם. איתה ביחד הייתה אימא שלי, שהיא נולדה ב-1939, הייתה ילדונת, זה היה 1943, הייתה ילדה קטנטנה. הם הוציאו את כולם והחליטה שהיא נשארת בסוף. הגרמנים, אז היה שקט, ואז הגרמנים, כדי לבדות שאף אחד לא נשאר שם, הם ירו, התחילו לראות פנימה לתוך הבונקר, וסבתא שלי החליטה שהיא לא יוצאת משם. היא לא יוצאת, אם תמות, תמות פה. היא שמה יד על הפה של אמא שלי, הם שתקו, עברו את השלב הזה, ואז השלב הבא, הם הכניסו קש פנימה והדליקו את הבונקר. וגם אז סבתא שלי החליטה, מפה אני לא יוצאת. אם זה, בחוץ לא יהיה אותו. גם זה הם שרדו. נשארו שעה שלמה משותקים בתוך הבונקר. ואחרי השעה הזאת הם החליטו לצאת. מי שהסתכל בוויקיפדיה על הגטו הזה, כתוב שרצחו את כולם. אבל באמת זה לא רצחו את כולם. כשסבתא שלי יצאה החוצה, אז הרגו שם את סבא שלי ואת גיסתה של סבתא שלי באקציה האחרונה. באקציות הקודמות כבר הרגו את האחים שלה ואת בעלה, את ישראל, באקציות הקודמות. והיא אספה כמה סמרטוטים שהיה לה. כל אימי מתארת שהכל היה שבור, מרוסק, בלגן נוראי, וכל הרחוב היה מלא גוויות פה וגוויות שם, ובכל פינה היו מתים. ואז הם פגשו שני ילדים האלו, הם הכירו אותם, הם היו רחוקי משפחה שלנו למעשה. זו הייתה לינה ואח שלה, והיא, סבתא שלי רואה את שני הילדים האלו, עם עיניים גדולות מסתכלים עליה, צריכים את העזרה. לינה הייתה יותר קטנה, האח היה יותר גדול, והיא אמרה, מה אני עושה עכשיו? לקחת את שניהם, אני לא יכולה. היא החליטה שהיא לוקחת את הקטנה, את לינה. היא קיוותה שהאח היותר גדול ישרוד. באמת הוא שרד את השואה, בשנות ה-50 הוא נפטר, אבל הדברים המציאות שהם ספגו שם, מי יודע מה, איזה שריטות נפש זה עשה לבן אדם, בשנות ה-50 הוא נפטר. עכשיו אני... השלב הזה היה קיץ 40, אני אומר תאריכים לועזים שאני לא, בדרך כלל לא מדבר ככה, אבל אני פשוט נצמד למה שיש לי. בקיץ 43, אחרי האקציה, אז הם יצאו לשדות. את הקיץ הם עברו בשדה. אמי סיפרה לי שהם היו אוכלים תפוחי אדמה מהשדה, היו, מזה הם היו חיים. היה תקופה שהם התחברו באיזו בקתה אחת, רעורה, וממול הייתה עוד בקתה קצת יותר מוצלחת, שהתחבאה שם עוד משפחה יהודית. סבתא שלי כותבת שהגוי מסביב ידעו שהם נמצאים שם. הם היו קוראים לסבתא שלי היהודיה מהשדות. ככה קראו לה, היהודיה מהשדות. אמא שלי מספרת שהיה לה קנאה שהמשפחה שם הייתה חיה קצת יותר נורמליות. אבל זה לא עמד הרבה זמן, הם הלשינו עליהם. ורצחו, כמובן הגרמנים הגיעו ורצחו את כל המשפחה. אומר, את הילד שהיה בן גילה של אמי, אומר, הגרמנים לא רצחו. את זה עשה הכלב. אני לא יודע מי יותר כלב, אבל את זה הכלב עשה, הכלב של הגרמנים. מסתבר, היום המקום הזה זה מזרח אוקראינה, כן, האזור הזה. הייתה שם איזה גויה אחת שהיה שם, לפני זה, היה שם איזה בן אדם אחד שהוא הכיר כנראה את המשפחה. המשפחה הייתה בטרמבובלה, איפה שזה, הייתה משפחה מאוד עשירה. היה להם עסק של בגדים, של מפעל לייצור בגדים בטרמבובלה, אז כבר לא הכיר את המשפחה. וידע, גם היו משפחה, היה לנו משפחה בארצות הברית. אח, דוד של, הדוד, דוד אנקל, עד שנה, הכרתי אותו בעצמי. אז הגיע אחד הגויים לסבתא שלי, לשדה, אז הוא אומר לה כך, תבינו איזה חציפות, אומר, באתי לקבל ממך כתובתו של שמואל, אחי בעלך, כדי שאוכל לתאר לו את ימייך וימי הילדה האחרונים. כך הוא אמר לה. אמא שלי טוענת שהוא רצה להשיג מהם כסף. זה מה שהוא רצה. אז עניתי לו, ככה סבתא שלי אומרת, זה כתבים של סבתא שלי. ראשית, אין לי את הכתובת של אחי, ושנית, אני מקווה שאני בעצמי אכתוב לו. אז הוא אמר לה, אבל זה בלתי אפשרי. החורף מתקרב, גשמים כבר יורדים, אי אפשר להתקיים כך תחת כיפת השמיים. אני מאחל לך שתצליחי. אבל זה לא יעבור כך. כך אמר לו תוגוי. אז היא כותבת, סבתא שלי, אני היטב זוכרת את המילים האלה. באמת התחיל החורף, החורף של אוקראינה. זה אי אפשר להתקיים בחוץ, ככה. הייתה איזה גויה אחת, שאחר כך היא קיבלה מחסידי אומות העולם. הייתה משפחה מאוד ענייה, מאוד ענייה. והיא הסכימה, היא כותבת, זה סבתא שלי לא כתבה. אני רוצה להגיד לכם, זה מה שקידמתי עם אבא שלי. הם כנראה הסתירו הרבה יותר ממה שהם כתבו. תחשוב, בן אדם שחי עם הילדה שלו ועם עוד ילדה במלחמה, בחוץ, בשדות. אנחנו יום אחד נשב ככה. איך נרגיש? אם הילד שלנו יומיים יושב ככה, איך נרגיש? ככה, איך היא כתבה סבתא שלי? הלשון שלה, ראיתי, שנים רבות עברו, אך המאורעות שעברו עלינו נחרטו עמוק בתודעתנו. הייתי מחוץ לתחום האנושות, מחוץ לתחום האנושות עם ילדים קטנים תחת כיפת השמיים. זה התיאור של סבתא שלי. אז הגויה כותבת שהגיעה ילדה, יש ביד ושם בניו יורק, יש ציור של הבת שלה שציירה את אמא שלי ואת שני הילדים בשדה. היא ציירה אותם, יש ציור ביד ושם בניו יורק של הבת שלה. יש איתה ציור פה. אז היא כותבת שהם הגיעו אליה, היו, היא התחננה, כנראה סבתא שלי, התחננה בפניה שתיתן לה קורת גג, והיא הסכימה. היא התחבאה שם 8 חודשים. התחבאה באסם, ככה מספרת, גם אחר כך לינה, היא סיפרה לנו גם את הסיפור הזה. אומר, היא הייתה זורקת, היא הייתה ענייה, הייתה זורקת להם מדי פעם ביצה, פת לחם. סבתא שלי 8 חודשים ישבה, ככה, ישבה. שבוע אחרי השחרור, זה היה הצד של הרוסים, הרוסים היום נמצאים שם, טרנופול, זה האזור שם, אז הרוסים נכנסו שם די מהר ב-44, 8 חודשים אחרי שהתחבאו שם בזה, היא שבוע שלם לא יכלה ללכת, כי היא ישבה 8 חודשים, סבתא שלי. 8 חודשים היא ישבה. שבוע שלם היא לא יכלה ללכת. אז יום, אז מירה סיפרה איך הם היו מתחממים, אומר, היה להם סוס, שהסוס היוצא, זה חורף של אוקראינה, תבינו, לא היה תנור. הם התחברו בתוך הקש, באסם. איך הם התחממו? שהסוס היוצא, שלם זה היה מתנה. למה? כי זה היה קצת מחמם אותם שם בתוך בתוך הווה. אומר לשינו עליה, הגרמנים הגיעו. היא כותבת שהגרמנים הגיעו, אומר, היינו קפואים, ככה כותבת הגויה. אומר, לא אכלנו לזוז ברוב פחד. כי ידענו שזה הסוף שלנו. אומר, הגרמנים חיפשו. חיפשו באסם, אבל בורא עולם החליט אחרת. החליט שלא ימצאו אותה. כיוון ש... גדלתי בבית כזה, אז פעם אחת פגשתי, כשגדלתי, כשהגרנו בגבעת שאול, היה לנו חברים של משפחת מושקוביץ, משפחה מלאה כוחות, מלאה חיים, והשלום זכר, הגיע אבא שלו. התחלתי לדבר, אני נולדתי בבני ברק, משפחה גרה בבני ברק, איזושהי דרכה, סבא וסבתא שלי תמיד חיו את שני הצדים, מי שניצל. אז שאלתי אותו, התחלתי לדבר איתו, ואז הוא אומר, כן, גם אני ניצול שואה. ואז הוא סיפר לי, הוא מהונגריה. השואה היא נכנסה אליהן די בסוף. אותו, הוא היה ילד בן 5 בשואה, אותו העמידו הנאצים עוד 500 ילדים במרגלות בור, ופשוט ירו אחד-אחד, הורידו את כל 500. כל 500 הילדים, הילד בן 5, ירו בהם אחד, 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 אחד. רק הוא היה ילד, הוא לא הבין שבאמת זה מה שעושים. הוא חשב צריך לקפוץ לבור. אז לפני שהגיע התור שלו, הוא פשוט קפץ לבור. זה מה שעשה. וכך הוא ניצל. הגרמנים חזרו אחרי כמה שעות כדי לחצות את הבור הזה. אומר, קפצתי, כולם היו מלאי דם סביבי. אז הוא, כשהגרמנים עזבו, יצא מהבור, הנהגת הבורא. 8 ימים הוא חי ביער, כך הוא סיפר לי. בבוקר אכלתי תותים, ובערב ישנתי על העץ. אחרי 8 ימים עברה שם שיירה של אסירות. ביניהם הייתה אמא שלו. הוא ירד אליה, ואת הזמן עד השחרור, היא הצילה אותו. אנחנו רואים מהסיפור הזה, שבורא עולם, את מי שהוא רצה להוציא מהתופת, הוא הוציא אותו מפינצטה. אנחנו לא יודעים להסביר איפה בורא עולם, כי אם באמת ניכנס לכל סיטואציה וננסה לנתח אותה עם שכל, אין לנו שכל בזה. אנחנו לא יכולים להסביר את השואה, לא יכולים להסביר מה קרה שם. את 5 שנים זה לא יום אחד שטראומה, שבן אדם עובר פיגוע, עובר איזה תהליך קשה, זה תהליך של יום, 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 יום. אנשים חווים פחד, מוות, סכנת חיים, זה דבר שאנחנו לא יכולים להסביר במילים. הנאצים ימח שמם, אבל הסבירו לנו טוב טוב מי אנחנו. גם יהודי שלא שמר תורה ומצוות, שהיה רחוק מעולמה של תורה, כי היה יהודי, בעצם העניין שיהודים רדפו אותו. הם הסבירו לנו שאנחנו יהודים, אנחנו משהו אחר, אנחנו עם אחר. ויניקת כוח האמונה שלנו לא יונקת מכוח ההסברה. אנחנו יונקים ממה שהנאצים הסבירו לנו, אנחנו יהודים. וכיוון שכך אנחנו חלק אלוקא ממעל, אנחנו שונים במהות, בתכלית גמורה, כפר שמיים וארץ מכל הגויים. אין דמיון בינינו. יש בנו נשמה עליונה, ואת זה הרע שונא, שונא בתכלית, שונא בתכלית. ואנשים הכי יפים, הכי נאורים, עם התרבות הכי מדהימה, הם מסוגלים לקחת זקנים, נשים, וטף, תינוקות, ולראות בהם בלי חמלה. זה פלא עצום הדבר הזה. להסביר לנו שאנחנו משהו אחר. וכיוון שכך, שאנחנו יהודים, ואנחנו שונים, ויש בנו נשמה, באמת, האמונה שלנו יונקת מכוח הנשמה שבנו. אנחנו לא נכנסים להסברות כי אנחנו לא יודעים. אנחנו חיים, פעם אמר לי, היה יהודי בירושלים שנפטר, קוראים לו חכם ישועה, מי שהכיר אותו. אני הייתי רב שאחד התלמידים שלו. אז פעם הוא אמר לי משפט שחרות לי עד היום, וזה אמת, וכך צריך לחנך. הוא אמר לי, אנחנו חיים, אני זוכר את ה... אנחנו חיים בתוך האמונה. אנחנו חיים בתוך האמונה. ואת זה האדם צריך לחנך את עצמו. להבין שאנחנו, כוחנו היא כוח האלוקה שבתוכנו. המתנה האלוקית שניתן בנו. מכוח זה אנחנו חיים. לא ההסברה, הרגשות, הכל זה תוצאה, הופעה. אבל באמת, למה אנחנו חיים אלוקות? יש בנו נשמה אלוקית.